בואו נראה, כמה שהספקנו להכין. מרוב הפעילויות אין זמן כבר לקרוא בספר. אז קצת אני אשתף אתכם בכמה מחשבות שעלו לי בשבת האחרונה בקריית גת על הפרשה שלנו, LMSA. השם יעזור שהדברים יצאו מתוקנים. איזה דברים האלה? אה?
כן.
פרשה אחרונה. בפרק ל"ג פרשת מסעי, אנחנו כן? או, תודה רבה, אסף. הנה, הביאו לכם ספרים, תגידו תודה לאסף. אפשר לפתוח פרק ל"ג, פסוק מ'. נתחיל בל"ט. פרק ל"ג, תודה רבה. פרק ל"ג, פסוק ל"ט. ואהרון בן 23 ומעט שנה. במותו. בהור ההר. יש פה תזכורת לאירוע שכבר היה בפרשיות קודמות, פרשת חוקת. כן? פרק למד ג' פסוק למד ת'. פסוק הזה מחזיר אותנו מעט אחורנית לאותו אירוע מקונן, משמעותי, מות אהרון בהור ההר. ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו, באור הר. בסדר? כן. למד חז מתחיל בעצם. כן. זין. ויעל אהרון הכהן אל אור ההר, על פי השם. וימות שם בשנת 40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן 23 ומעט שנה, במותו באור הר. כן, זה תיאור של הפרידה מאהרון הכהן. הפסוק הבא, הוא מסביר מדוע נזכרה מיתת אהרון. כן, למרות שהתרחשה כבר לפני כן, מדוע היא נזכרה שוב כאן? כיוון שעובדת מותו גרמה עליית מוטיבציה. כן, למלך ערד, הכנעני מלך ערד. הוא היה אחד משבעת כנען, עמי כנען. כן? והוא שמע שאהרון מת, וישמע הכנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב בארץ כנען, כן, בבוא בני ישראל. אומר רש"י, מה הוא שמע? כתוב וישמע. וישמע יתרו, גם שם נשאלת השאלה, מה שמע יתרו? מה שמע? מה השמועה שמע ובא? מחלוקת. מלחמת עמלק שמע ובא, קריעת ים סוף שמע ובא. בכל אופן, כשאנחנו מדברים על שמיעה, אנחנו מדברים על איזושהי התבוננות פנימית. זאת אומרת, זה לא רק שמיעת האוזן, זה מה נפקמינה. שמיעה, כן? מה אתה שומע? זה שמיעה פנימית. כלומר, כשמלך, מלך ערד, הכנעני, שומע במיתת אהרון, מה הוא שומע? מה בעצם הוא שומע? האם הוא שומע כל מה ש... כל אחד מאיתנו שומע, כן? מה אתה שומע? אם יש לך ראש עסקי, ואתה שומע שמניה מסוימת עלתה, אז בתור אדם בעל ראש עסקי, מה אתה שומע? אתה קולט בזה הזדמנות לקנות את המניה. מה אני שומע בזה שאין לי שום יחס לדברים כאלה? אולי אני בכלל לא שומע. או שסתם זה אינפורמציה יבשה מבחינתי. לא אומר לי הרבה, אני לא יודע מה לעשות עם הידיעה הזו. אבל מכיוון שלך יש נפש של איש עסקים, כן? אז אתה שומע דברים אחרים. אם אני רואה איזה פלוני רווק, מה אני שומע שאני רואה רווק? זה שידוך טוב דווקא בשביל ההיא. זה ראש של שטחנים. יש כל מיני ראשים. יש ראשים קרימינליים. אדם שרואה הכל אצלו מתארגן בצורה קרימינלית. איזה פשע אפשר פה לעשות. איזה הזדמנות להציק לאנשים. כן, יש בסיטואציה הזאת והזאת. שיתרו שומע, הוא שומע מלחמת עמלק. עמלק יצא להילחם נגד ישראל. עמלק זה עם מוזר, זה עם שהולך להילחם נגד עצם הקדושה. זאת אומרת שישראל הם עצם הקדושה. ואני מחפש את מי לעבוד, והנה יש פה עם כזה שעמלק מגדיר אותו. דווקא באמצעות זה שעמלק רוצה להילחם בו, וואי. סימן שהעם הזה הוא עצם הקדושה. ויתרה מזאת, עם ישראל ניצח במלחמה. הקדושה מנצחת. אני הולך לעם הזה. זה מה שהוא שומע, איזה ראש. מה שמו אחרים, חדשה טובה, את כותרת. במלחמה בין עמלק בישראל, עם ישראל ניצח. מה זה אומר להם משהו בכלל? משהו? לא אומר להם שום דבר. השמיעה של יתרו היא שמיעה מופלאה. שמיעה פנימית ועמוקה. היא שמיעה שיסודה ושורשה הוא מאיזשהו כמיהה וצימאון לאל חי. לקרבת אלוקים. להכיר את האמת. כמו שכל מסורת העבודות זרות שלו היו אך ורק כדי להגיע אל אמת. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מלמד שעבד כל עבודה זרה שבעולם. זו השמיעה של יתרו. מלך כנען, מלך ערד, הכנעני, יש לו שמיעה אחרת לגמרי. הוא שומע דברים אחרים. כן? מה הוא שומע? וישמע הכנעני, כאן לימדך, לימדך, שמיטת אהרון היא השמועה. וזהו חיכה מלך ערד. מלך ערד חיכה למיטת אהרון. לא רק למיטת אהרון. אין. והיה גם למיטתם של כל עם ישראל. אבל מיטת אהרון מבחינתו זה חידוש גדול מאוד. כן? זה אופציה. זה מניה שמנה מאוד. מיטת אהרון. שמיטת אהרון היא השמועה. שנסתלקו ענני הכבוד. הוא חסבור שניתנה רשות להילחם בישראל. לפיכך חזר וכתבה. זאת אומרת, העיתוי הזה של מיטת אהרון בחינת מלך ערד, הוא עיתוי מופלא לצאת ולהילחם בישראל. אתם יודעים בכלל באופן כללי, כל אומת העולם, או חלקם הגדול, הם מחכים לנקודת התורפה של עם ישראל. אין? מיוחד האויבים שיושבים לנו על הגדר, ועוד אויבים כאלה ואחרים שנמצאים יותר רחוק, הם מחכים לעיתוי. כל רודפיה ישיגוה בין המיצרים. או איך שאומרים, כשנופל השור, מה אומרים העם? יש ביטוי עממי. כשנופל השור, מה אומרים? אביו סכין. אתה לא יכול להתמודד עם השור כשהוא בריא. אתה מפחד, אתה מתרחק. אבל כשהוא נופל, אתה שולף את הסכין. כשנופל השור, נפל תורה, חדד, סכינה. כך כתוב. עם עם ישראל אותו דבר. יש רבים רבים שמחכים שעם ישראל ייחלש. בעוצמתו הפיזית, בעוצמתו המוסרית, בלכידות שלו. מחכים, מחכים. לא רק מחכים, גם נמסים לעשות את זה. מזרימים המון המון כסף. המון המון כסף. והשפעות תרבותיות. כדי ליצור קרעים בתוך האומה הזו. לפלג את האומה הזו רק של מחלקות פוליטיות. בין שמאל וימין. אם אנחנו היינו יודעים כמה מזיקים, כן, מאחורי כותלנו, כל היום חורשים מזימות איך לפורר את האומה הזאת, לא היינו מאמינים. יש ידיעות שאי אפשר לפרסם אותם בהמון. משום שלום הציבור וטובת הציבור, יש דברים שלא כדאי שנדע. שאם הייתה רשות לעין לראות את המזיקים, אין שום בריאה יכולה לעמוד אפילו שעה אחת. אם היינו יודעים את כל הקונספירציות למיניהם, את כל התחכים וכל המזימות ביחס לעם ישראל. היה נורא והיום. אנשים פה היו שורים בפחד שקשה לתאר. זה אחת הסיבות גם שלא מספרים את זה. אבל יש אנשים שעוסקים בזה. יש אנשים שכל יומם, שבועותיהם, חודשיהם ושנותיהם, מרוכזים אך ורק לגלות המזימות של הנצרות. הפרסומים שאנחנו רואים מפעם לפעם, של הרב וינר, כן, שהוא בעצם בא כוחו של בכוחם של רבן לם שאני חושב להיכנס לשמות, אבל כל הפרסומים האלה זה חלק ממחקר ענק, כן, שפועל יום ולילה לגלות את הרשת הסתנית של המיסיון הנוצרי, וארץ ישראל בעיקר, שפה מושקעים עיקר המשאבים, כדאי לקרוא את החוברת האויב הנוצרי של הרב אבינר, יש כמה וכמה חוברות שיצאו בשנים האחרונות, כן? שמושקע בארץ ישראל בעיקר, ובחוץ לארץ. אבל זה מעט מזהיר. החקירה הזו מביאה למקומות שקשה לתאר. כללו של דבר, האויבים הרוחניים, נצרות, האויבים הפיזיים, ערבים, מחכים לשעת הכושר. מחכים לשמוע שמועה. מחכים. הם פותחים את הרדיו, הם מאזינים. כן? אחמד טיבי, רשע מרושע, מביא להם הרבה אינפורמציות, ניתוחים, סברות, לימוד. יש בית מדרש כזה, כן? של רשעי העולם, אומות העולם, שהם לומדים את המשמעויות של מה שקורה בחברה הישראלית. מה קורה? מה זה אומר מה שקורה גם בתוך החברה הזו? זה ההזדמנות לתקוף כאן, זה ההזדמנות להעלות הצעה כזו, זה ההזדמנות להכריז על שתי, על מדינה פלסטינאית, כן? זה הכל מתוך לומדוס של רשעים, זה תלמידי בלעם הרשע נקרא. זה בית מדרש של בלעם הרשע. פשוט לא יאמן. פשוט לא יאמן כמה הם לומדים על מצבנו. מחכים לשמועה. או, מיטת הארון היא השמועה. ולמה מיטת הארון היא חשובה כל כך? כי קיומו של הארון, או קיומה של הארוניות, זה קיומה של אהבת ישראל. אהבת ישראל, פירוש הדבר, זה להראות את החיבור שלנו זה לזה. שתי דברים. חיבור של כל אדם לעצמו, זה גם אהבת ישראל, סרוליק, וזה גם אהבת ישראל. זאת אומרת, הארוניות היא מתמחה באופן פלאי בשתי פעולות. האחת היא, להאהיב את האדם על עצמו. המגע עם הארון הוא מגע שגורם לנו חיבור לעצמנו, ונשא את בני ישראל על ליבו. הארון הוא מגלה לכל יהודי מי הוא. כל יהודי שפוגש את הבעת פניו של אהרון, את חיוכו, את הארת עיניו, את יחסו החם והלבבי. כל מי שפוגש את זה, כן, בדרך כלל שמציירים את אהרון, ציירי אומות העולם, איך מציירים אותו? מציירים אותו עם החושן כמובן, עם כל הבגדים, ואתם זוכרים את המרכיב הזה שיש כאן עוד משהו מוזר שלא היינו מצפים? יש לו כתורת כאן, שהוא הולך איתה ביד, אתם רואים? כזה אשן, מתאמר כזה, בציורים, הכתורת, הכתורת. רוצים לבטא בזה שזה אחד התפקידים שלו, שהוא נכנס לפני ולפנים, העניין של הכתורת, יש לו כאן איזה מין כלי מאשן כזה, כן, הכתורת. בארמית כתורת זה חיבור, כתיר, לחבר. אהרון הוא עוסק בחיבורים, חיבורים, חיבורים, כל הזמן חיבורים. מחבר בין אדם לחברו, מחבר בין איש לאשתו, כולו חיבור מכף רגל ועד ראש. זה אהרון. עם אהרון אי אפשר לגעת בעם ישראל. אי אפשר לגעת בעם ישראל. משתי סיבות אי אפשר לגעת בעם ישראל. שאנחנו מכירים את כבודנו, גם כבני אדם נבראים בצלם. זה ידוע, אדם שהוא הלך כבודו לפניו, אדם שמכיר את כבודו באמת, מי גבו? מי גבו? אנשים מתביישים לגעת בו, להרע לו. מתביישים. ונקוטתם בפניו, בפניכם. ונקוטתם, פירוש דבר, התביישתם. כלומר, לעתיד לבוא כתוב, מהו יום הדין שהאדם יתייצב מול נשמתו והתבייש בושה נוראה. שהבושה שאדם מתבייש בעולם הזה, זה אחד משישים מהבושה שאדם מתבייש לעתיד לבוא. ומהי הבושה שאדם מתבייש לעתיד לבוא? ונקוטתם, ונקוטתם בפניכם. זאת אומרת, כך אומר השם משמואל, פרשת ניצבים, שאדם יראה את נשמתו, ונשמתו תשדר לו את תוכנית חייה, את הארת פניה, ואדם יתבונן ויתבייש. במה שהוא לא עשה, וגם מה שהוא עשה. בושה עצומה. כשאדם עומד מול הכבוד הפנימי שלו, הוא לא יכול לחטא. לא יכול. אנחנו מרגישים את זה. יש שעות, יש ימים, שהכבוד הפנימי שלנו, הוא מתעורר. כתוצאה מעשיית מצווה, פתאום אני מתוודע ליכולת החסד שבי. איך אני מתבייש באותו זמן לדבר לשון הרע? אני לא יכול לדבר. לא יכול. אני מתבייש מעצמי. ונקוטתם בפניכם. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום בושה. כן. שאחי יוסף לא יכלו לעמוד בפני הקטן שבהם, כאשר הוכיח אותם ואמר, אני אחיכם יוסף. ומה נגיד אנחנו ביום הדין? שנעמוד מול האמת הגדולה. אז עדיף להתבייש כאן. עדיף כאן, כן? לעשות את כל הבירורים האלה. מאשר באותו היום, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום בושה. יום הדין זה יום בושה. זה בעצם, כן? המשמעות של דברי חז"ל. אמר רבי אבא ברדלה, כן? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום בושה. יום הדין זה יום הבושה. זאת אומרת, שהארון קיים, וכל מיני הארונים למיניהם קיימים, אז כבודו של היחיד וכבודה של האומה יוצא לאור. מי זאת העולה מן המדבר מתרפקת על דודה? זה כבודה של האומה. בשעה שניתנה תורה, כן? זה הכבוד היסודי של המציאות כולה. ניתנה תורה, ניתנה תורה לישראל. עוף לא צייץ, שור לא גאה. דגים לא פיזזו, מלאכים לא אמרו שירה. מה הרעיון? שמתגלה הכבוד הכללי של המציאות, הכל מתבטא לשורשו. אין מקום לביטוי פרטי, לא של אוף, לא של דג, לא של שור ולא של מלאך. הכל מתבטל, אפס זולתו. כבודם של ישראל, שהוא מתגלה, כל המציאות כולה, מסתדרת ומתבררת על פי הערת הכבוד של עם ישראל. יובילו שי למורה. ותפסו 10 גויים בכנף איש יהודי. ואמרו גויים רבים, ללכו, ללכה מדרכיו. אף אחד לא נוגע בנו. זה אפשרות אחת, שיהיה על פי הרוב, אבל יש עוד אפשרות אחת. שמתגלה כבודם של ישראל, יש בכל זאת בעולם כאלה רשעים, שהם לא זונחים את התוכניות שלהם. אבל בשעה זו שמתגלה כבודם של ישראל, מה אומרים הרשעים? זה לא שעת הכושר שלנו. אנחנו נמתין. יש גם כאלה. מה לעשות? הרשעות שלהם גורמת להם לא להתבטל באורם של ישראל ולא להתברר כהלכה. זה פסולת גדולה של טוב ורע, שהם עדיין לא מתבררים גם כאשר כבודם של ישראל מופיע. גם כאשר אהרון קיים, גם כאשר ענני הכבוד קיימים. נחזור לרש"י ונראה את זה בפנים. שמיטת אהרון היא השמועה. הכוח המוציא לפועל את כבודם של ישראל מת. נכון שהרושם של אהרון נשאר, זה ידוע, נשאר הרושם של אהרון, כמו שנשאר הרושם של יוסף גם אחרי שהוא מת. אבל בכל זאת ידוע שאחרי שמת יוסף התחיל השיעבוד. מה, התחיל השיעבוד? בכל אופן, רושמו של יוסף נשאר, אבל זה רק רושם. הרושם הוא לא מספיק כדי להשאיר את ענני הכבוד. יש רשימו, כן? יש זיכרונות מתוקים מאהרון. אבל ההופעה השלמה של הכבוד, שזה נקרא ענני כבוד, שהם מכסים אותנו מכל צד, וכתוב שענני הכבוד מה היו עושים? כל ענן היה לו תפקיד אחר. היה ענן אחד שהורג את העקרבים והנחשים. היה ענן אחד שהוא משווה את ההרים, כן? שלא צריך לטפס על ההר עם ישראל. הוא משווה את ההרים. כל ענן היה לו תפקיד. כל ענן הוא לחם נגד עיכוב אחר במציאות. במציאות הפיזית, אבל לא פחות מזה, במציאות העקרבית והנחשית של אומת העולם. לא פחות מזה. העננים האלו טיפלו בכל מעקבי הקדושה. זה אהרון. כן, שמיטת אהרון יש שמועה, שנסתלקו ענני הכבוד. נסתלקו, הכוונה היא עלו. זה נקרא נסתלקו בארמית. איך אומרים לעלות? סליק. כן? רבי זירא, סליק לארץ ישראל. עלה לארץ ישראל. זה נקרא להסתלק. ענני הכבוד עלו. הם עלו למקום מאוד מאוד גבוה, הם נמצאים מעלינו, אבל גם לא פורסים את הצל. כן? הם לא פורסים את הצל. אסור לעשות סוכה גבוהה מדי. למה? כי אתה כבר יושב בצל, כן? איך כתוב שם? בצל סוכה, איך כתוב? ביטוי בגמרא, אה? צל התפנות ולא בצל סוכה. כמו שאתה מגביה את הסכך יותר ויותר, אז בעצם כבר לא יושב בצילו של הסכך. נכון שהסכך מעליך, אבל כבר לא פורס עליך את הצל, אלא בצל תפנות ולא בצל סכך. אז זה נמצאים מעלינו. גם עכשיו השכינה מעלינו. אבל אחרי חורבן הבית כתוב שהשכינה עלתה לרקיע עשירי. זה נמצא מעלינו, אבל ברקיע עשירי. מעל 20 אמה. אין אדם נהנה, כן? מאור הנר, מעל, בגובה מסוים, כבר הוא לא נהנה מאור הנר. הוא כבר לא רואה את אור הנר. הוא נמצא, אבל צריך להרים את הראש, צריך להתאמץ, לעשות מאמץ מכוון. זה כבר לא אותה תועלת. אותו דבר גם פה. מיטת הארון גורמת לאיזשהו פגימה של הכרת הכבוד של כל יהודי בפני עצמו. זיכרונות מתוקים מעידן הארון קיימים, אבל שליטת הכבוד היא כבר מתרופפת מעט. ושבעת העננים האלו, שהם מבטאים למעשה את שבע המידות, כן, העיקריות, שבע המידות העיקריות הטובות, לעומת שבע המידות הרעות של יושבי כנען. זה כבר מחבר אותנו פה למלך הרד, הכנעני, כן, נשים לב, כן, נעשה את זה בצורה מסודרת, נסכם מה שלמדנו עד הנה. אם כן, השמיעה היא שמיעת מיטת הארון, שהוא יסוד הכבוד. יסוד הכבוד של עם ישראל זה השראת שכינה בשבע ממדים. שבע עננים, שבע ממדים שהם המידות הטובות. כן? שבע המידות הטובות, כנגדם יש שבע מידות רעות של מקנן, אבל הם לא יכולים לפעול על עם ישראל. כל עוד ענני הכבוד עלינו. שמת הארון, החלשות של שבע מידות הטובות, או ממילא שעת כושר עבור הטומאה לעשות צעד קדימה. לפעול. כן? להשפיע על עם ישראל. כך לפחות הם חושבים. כך הם חושבים. כן? מיטת הארון יש מועה שנסתלקו ענני הכבוד. ברוך אתה אדוני מלך העולם שכל נהיה נורא. וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל. הוא חשב שהסתלקות ענני הכבוד זה בעצם התרת הרצועה. עם ישראל עכשיו חזר להיות עם ככל העמים. נסתלקה ממנו ההשגחה. עכשיו זה חזר להיות מערכת טבעית. ובמערכת הטבעית מה אומרים? כל דעלים גבר. פשוט מאוד. כסבר ניתנה רשות. מה זה ניתנה רשות? כלומר, עם ישראל אין לו כבר את המעלה הנצחית, ברית ההגנה, כן? ברית הגנה, כן? לא, נסתלקו על עני הכבוד, זה הזדמנות. הגויים אומרים את זה תמיד. כשעם ישראל גולה מארצו, הגויים חושבים שבזה הקדוש ברוך החליף אותנו באומה אחרת. בעוד שהגלות אינה כי היא מהלך של תיקון מופלא ואדיר. כשרואים מה הגלות תרמה לעם ישראל, כבר לא יודעים מה עדיף. גלות וגאולה. זה דבר מופלא. כשרואים מה יסוריו של אדם מביאים לו בסופו של דבר, צדיקים גדולים שיודעים את ערך היסורים, תשאלו אותם, הם מוכנים לוותר על יסורים? אפילו פסיק של יסורים, יגידו לכם לא. לא. מה קנינו בעקבות זה? פלא פלאים. מה קנינו בעקבות זה? או, אבל הם מנצלים את זה. מתוך מחשבה שבזה שעם ישראל גולים מארצם ונענשים, כאילו זה השלכה מן הבית. מאיפה הם למדו את זה הגויים? כל הפוסל באומו פוסל. הם למדו את זה מסדרי הטבע שבתוכם הם חיים. סדרי הטבע שבתוכם חיים הגויים, שם באמת, מה לעשות? לא לעולם חוסן. דבר חי ומת, נולדים ומתים, צומחים ונובלים. המציאות של העולם הזה, ודאי. דברים יכולים גם ליפול, ואחרי שהם נופלים, כבר לא קמים. או כמו שאומרים חז"ל. אומות העולם, כלייתם היא רפואתם. ישראל, רפואתם היא כלייתם. בזה שאנחנו קלים, אנחנו נהפכים לכלים. פלאי פלאים. אבל זה הגויים לא יודעים. הם לא מכירים את השיטה הזו. כי את עולם המושגים לוקחים מן הטבע, והטבע הוא מחזוריות של לידה ומוות. אבל עם ישראל, כשהוא מת, הוא חי. מות עד שלא תמות. כן, פלאי פלאים. עם ישראל, המיטה שלו, היא מחיה אותו. רפואתם יקלעתם. בארבע רוחות הפצתי אתכם. לארבע רוחות הארץ הפצתי אתכם. אמרו חז"ל, מה רוחות חיים לעולם? אף ישראל חיים לעולם. שגלותם של ישראל זה בעצם להביא חיים. למרות שהגלות, אנחנו רואים מה זה גלות. שמענו, קראנו ספרי היסטוריה, דבר נוראי. אבל, בעת ובעונה אחת, ביחד, כאחת, הכליה והרפואה מופיעים ביחד. גם הרפואה שלנו וגם רפואה של אומות העולם. מה רוחות חיים לעולם? אף ישראל חיים לעולם, שנאמר והפצתי אתכם בארבע רוחות הארץ. אבל הכנעני, שמבטו הוא מבט חיצוני, שיונק משבע הקליפות, שבע המידות הרעות, הוא לא מבין את הדבר הזה. וכסבור שניתנה רשות להילחם, האבא של הילד מת, אז אפשר עכשיו להקות את הילד. אין לו כבר אבא, שמעתם? אין לו מקדש, אין לו נבואה, הוא מחוץ לארצו. אפילו הקדוש ברוך הוא פנה לעורף. זה ההזדמנות? עכשיו הוא הפקר, הפקר לכל. עכשיו נמצא איתך את הדין. כסבור ניתנה רשות, אבל החשבון הוא אחר לגמרי. לכן זה מלך ערד הכנעני. הדגש פה על הכנעני, זה מכיוון שהוא בא מכוחה של תפיסת כנען. כמו שאמרנו, שבעת עמי כנען, שמה שמייצג אותם, זה התפיסה של שבע המידות הרעות, שבע הקליפות. ומכוחם הם באים להילחם ישראל. ניתנה רשות מכיוון שאהרון מת ונסתלקו ענני הכבוד, כלומר כבודם של ישראל נעלם. מה? הוא שייך לעמי כנען. הסתכלות כנענית מכיוון שהיא יונקת מהמידות הרעות. עמי כנען הם מייצגים את שבע המידות הרעות. כן? גאווה, ניאוף, תאוות ממון, שבע מידות רעות. כן? והמידות הרעות זה הפך הכבוד. הרי זה הפך כבודו של אדם. נכון? הם לא יכולים לשלוט כאשר הכבוד מצוי. אבל כאשר הכבוד מסתלק, אז הפך הכבוד, אי כבוד, כן? כן? גלה כבוד, כן? ממילא יכולות להופיע המידות האלו שהם ההיפוך הגמור של הכבוד, שנאמר לאום מלאום יאמץ. שזה נופל, זה קם, שזה קם, זה נופל. אז הם תפסו שנפילתם של ישראל זה שעת הכושר, כן? שהטומאה תסגסג. הגיע תור הזהב של הטומאה, כן? אבל זו טעות. כי הסתלקותו של אהרון, הסתלקות ענני הכבוד, לא רימזה, חס ושלום, על השלחתם של ישראל. ודאי שיש איזה משמעות, וזה דבר מסוכן, כמו שבין המיצרים זו תקופה מסוכנת. ודאי זו תקופה מסוכנת, זה מצב, זו תקופה של ריכוזיות גדולה של דין. זה דבר בו. ויש בזה הלכות מפורשות. אדם אסור לאדם, לא מומלץ לאדם, לדון עם גוי בימים אלו. לא כדאי ללכת לכל מיני, כל מיני טיולים שיש בהם איזשהו סיכון, ואין בהם תועלת אמיתית בתקופה הזאת. לא ללכת לטיולים שיש בהם סיכון, והטיול הוא רק לצורך ההנאה. זה מסוכן, מידת הדין. החרב משוטטת בעולם, וצריך לשוב בתשובה בימים אלו. כן? צריך להיות במצב כזה שמידת הדין לא תגלה בנו עניין. לא תגלה בנו עניין. שתלך מעבר לגדר שם, בעזה. יש לה מספיק עבודה שם. אבל שתניח לנו. אנחנו צריכים להיות אנשים טובים בתקופה הזו. זו תקופה של בין המצרים, תקופה מסובכת. אנחנו מודים בכך שיש מצבים של דין, כן? ההיסטוריה מלאה, כן? בדינים שניתחו על עם ישראל. אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו, זו הייתה הטעות שלה. כן? מדי. יש שאלות? אין שאלות. טוב, אז בואו נראה עוד משהו קצר. כן, בבקשה. מתי שיש? מתי שיש? מתי שיש? לא אמרתי שלא. אבל פה זה לא הייתה הכוונה. פה ניתנה רשות, הכוונה היא, ניתנה רשות להילחם בהם כדי לחלות אותם. ודאי שהדינים שבאים אלינו זה צורך תיקון. אבל מי אמר שהוא, הכנעני, המלך ערד, הוא נזקק לתיקוננו? הוא לא בא להילחם בנו מצד התיקון, לתקן אותנו. כן? הוא בא להילחם מחשבון אחר לגמרי, זה חשבון גוי. חשבון גוי. אגב, בלעם עצמו, הוא באמת הסתמך על, על התפיסה שאתה אמרת. כן? בלעם הוא היה מומחה לזהות את נקודות המפגש בין מידת הדין לבין בני אדם. כן? והוא כיוון, זאת אומרת, הוא גם יצר שידוחים בין מידת הדין לבין בני אדם. הוא היה מבליט את הרע שיש בבני אדם, ועל ידי זה ממקד, כמו לייזר, ממקד את הדין באותו אדם. זה מה שעושה. אין? זה מה שהוא עושה. יש עניין כזה. אבל מלך ערד, מי צריך אותך לצורך תיקונם של ישראל? מי צריך אותך? מי בחר בך לזה? כן? אז הוא בא משיקול אחר לחלוטין. לא מצד התיקון, אלא מצד הכליה של עם ישראל. כן. כן, בבקשה. כן, זה בא, כן. זאת אומרת, האם באמת אתה אומר, ההתנגדות שלהם לעם ישראל, מכיוון שהם יודעים שמדובר בעם קדוש, האם ההתנגדות שלהם לעם ישראל, זה באמת נעשה בלא בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא כאילו לוקח, משתמש בהם, כן? מה שכתוב בפסוק, בנביא, כן? אשור, כן? שבט אפי, כן? או אשור, שבט אפי, ומטה עברתי, כן? שמשתמשים באשור כמו מטה, כן, עברה וכו'. זה נכון, ודאי שהקדוש ברוך הוא זה שמשתמש בעמים, כן? מצד שני, מגלגלים חובה על ידי חייו. כלומר, כן? אותו העם, בבחירה החופשית שלו, כן? הוא בוחר, בעצם, האם, כן? הוא בוחר האם לשמש שבט אפו של הקדוש ברוך הוא או לא. כן? הקדוש ברוך הוא בוחר בחייבים בתור רצועת מרדות כנגד אלו שרוצה להניש אותם. זאת אומרת, אם לא שלם רוצה להניש את עם ישראל, את מי הוא לוקח? את האב דבישה, הוא לוקח את נבוכדנצר, הוא לוקח את טיטוס. כלומר, אלו רשעי עולם שבבחירתם החופשית הם בחרו ברשעות. הקדוש ברוך הוא לוקח אותם כתליינים, הוא לוקח אותם כמועמדים, כן? להופיע את מידת הדין בעולם. גם על זה הם נשפטים אגב, כי יש פעמים, טוב, הם נשפטים על עצם העובדה שהם הביאו את עצמם למצב שבו הם יהיו התליינים. אבל נשפטים גם על זה שהקדוש ברוך הוא אמר מעט והם עשו הרבה. הם עשו את זה באדיקות גדולה מדי. כן? היית יכול להחריב את הבית, אבל למה אתה הורג את התינוקות? כן, זאת אומרת, עשו את זה באדיקות גדולה מדי. אז הם נתבעים על בכפליים. גם לעצם עובדה שהם הכשירו את עצמם להיות השליחים, להופיע את מידת הדין, דבר שלא הם מחויבים בכלל. ודבר שני, כשכבר הם נבחרו כשליחים להופיע את הדין על עם ישראל, הם הידרו במידת הדין. ראינו נירון קיסר, כן? שצבאו הגיע לפתח ירושלים, לשער ירושלים, להחריב את הבית, פתאום תפס נירון קיסר, שהוא בעצם לא פחות ולא יותר, הפרייר של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא בחר בו בשביל השם. ואז הוא אומר, אומרת הגמרא, מסכת גיטין. בואי נה, מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא רוצה להניש את העם שלו, והוא לוקח אותי? לא מוכן. מיד ערק מן המלחמה, כך כתב. עזב את כולם, מסתכל אחר, לא רואים אותו, טרח, ברח שם לבית חנינה, נעלם. וממנו יצא רבי מאיר, כך כתב. ממנו יצא רבי מאיר. נירון קיסר. נירון. כן, כן. נירון, אור, מאיר, יש קצת. נירון קיסר. הוא תפס את הנקודה הזו ביתר. רגע, הוא בחר ברומאים. אני המצבי. אני לא מוכן להיות חלק מכל הסיפור הזה. אני לא חייב. ערק התגייר ונפק מיני רבי מאיר. אז זה פשוט פלאי. כן? הם לא חייבים. אז יש בזה מימד אלוקי, זה ודאי. אין דבר שנעשה בלא הרשעתו. אבל מי ומי, כן? ההולכים, מי יהיה השליח, זה כבר תלוי בנו בבחירה החופשית שלהם. ברמת הפרט יש לכל מאיתנו, כל אחד מאיתנו יש בחירה חופשית מאוד גדולה. ייתכן שדווקא אפילו בעם ישראל יש בחירה חופשית יותר גדולה. ברמת הפרט. ברמת הכלל אין לנו כמעט בחירה חופשית. ברמת הכלל אין לנו בחירה חופשית. כלומר, שעם ישראל יחליט להיות עם אחר זה בלתי אפשרי. יהודי פרטי יכול להמיר את דתו. יהודי פרטי יכול להמיר את דתו. עם ישראל כעם לא יכול לבחור, כן? ככל שאנחנו נכנסים יותר למערכות כלליות, שם הבחירה הולכת ומסתלקת. כן? ככל שאנחנו יותר כלליים, אנחנו יותר קרובים למעמד הנשמתי. מעמד הנשמתי שם אין בחירה בכלל. ככל שאנחנו יותר פרטיים, שאנחנו יותר חיים את חיי הגוף. כן? את ההתבדלות מהאלוקות. כן? ושם קיים יותר השקר. שם קיים יותר האשליה שאני בוחר, אני עושה, ברמה הפרטית. ברמה הפרטית אפשר להגיע לשגיאות נוראיות. כן. כן. אבל בכל אופן, אנחנו לא נעשה את כל הממצאים כדי לא להיבחר על ידי הקדוש ברוך הוא להיות שליחים לדבר חובה. אם לא נצטרך למות, אני יודע למות ולא יודע בתאונת דרכים, למה שאני ארוג אותו? למה? למה שאני ארוג אותו? שמישהו אחר. אני לא רוצה להרוג אותו. אני אסע בזהירות. אני אסע בזהירות. זה שלפני הגיע יומו. ריבונו של עולם, כן? רוצה להעמיד אותו בתאונת דרכים. אני לא ארוג אותו. שיבוא מישהו אחר. לא רוצה. מה, אני חייב? די שלא. מגלגלים חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאי. בכלל. אני רוצה להיות זכאי. אני רוצה להיות שליח לדברים טובים, לבני אדם. מגיע לך מתנה, אני רוצה להיות השליח. אני אביא לך אותה. למה? אני השליחים. לדברים טובים. כן? זה בידי כל אחד ואחד. שלא תצא, לא תצא את הקלה על ידינו. כן. הרבה פעמים זה יכול, כן, נכון? לפעמים הקדוש ברוך הוא בוחר בדומם, או לפעמים הקדוש ברוך הוא מרדים אותו בנהיגה, או לא עומד בדרכו בשעה שהוא הולך להירדם. נכון, כן, נרדם, יש כל מיני דרכים. לפעמים זה בשר ודם, התנגש בו, לפעמים זה מעקה, לפעמים זה מטאור מן השמיים, לפעמים זה נחל גואש, כן, כאפיקי, כן, אפיקי נגב, כן, פתאום איזה נחל גואש ככה לכביש, ולא יודע, אלה, הרבה דברים, כל כך הרבה שליחים למקום. כן, פתאום איזה מסמר נתקע לו בעצמי, פתאום, מה בית שליטה, מה? הכל בחשבון, ודאי, שום דבר, ודאי, הכל בחשבון, כן, הכל נעשה בחשבון, בחוכמה, את הכל עשה בחוכמה. כן, כן, יש שאלות? יש משהו? אז בוא נראה עוד דבר קטן. קשה לי קצת להתאפק, מזל טוב. קשה לי להתאפק. כן. אסף יתרס. טוב, בואו נראה. יש לנו כאן בפסוק, זה קצת קשור לעניין שדיברנו, תכף אנחנו נראה כיצד, בעמוד למד ג' נון א' נון ב', יש לכם? דבר בני ישראל ומרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן על ארץ כנען, ורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם מזכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. בסדר, יש פה ציווי חד משמעי, לאבד את יושבי הארץ, ורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. ואיבדתם את כל מזכיותם, וכן הלאה. אומר רש"י, כי אתם עוברים את הירדן ורשתם, כן, ולא כמה פעמים, הפעמים הוזהרו על כך. כן. ולא כמה פעמים הוזהרו על כך. למה זה נאמר פה עוד פעם? אלא כך אמר להם משה. כשאתם עוברים בירדן ביבשה, אין פה רק ציון, איזה נון צדיק, כן? אני יודע שאתם נכנסים לארץ ישראל דרך הירדן, אפשר להיכנס בדרך אחרת, דרך הירדן, תזכרו להוריש את הארץ. לא, פה המילה ירדן באה ללמד לימוד. זה לא רק איזה ציון מקום שעוברים בו בדרך. בדרך לקיוסק, כשאתה חולף על הגן של הילדים, לא. הביטוי ירדן בא לומר כאן משהו עמוק. מה הוא בא להגיד? אלא כך אמר להם משה, כשאתם עוברים בירדן ביבשה, שאתם תחצו את הירדן ויעשה לכם שם הנס הידוע והמפורסם, שהירדן יחלק לשניים, כן? והמים לא יזרמו לים המלח, אלא יעמדו כנד כדי שתעברו, במילים אחרות, כן? במילים אחרות, שאתם נכנסים לארץ באמצעות הנס הזה, שהמים נחלקים ונעמדים. באיזה תנאי הם נחלקים ונעמדים? בתנאי שתורישו. דבר מעניין. זאת אומרת, הנס הזה הוא בתנאי שתורישו. שאתם עוברים בירדן ביבשה, הירדן שנעשה לכם כיבשה, כן? קריאת ים סוף זוטה. על מנת כן תעברו. איזה כוונה צריכה להיות לכם שם? על קרקע הירדן, בשעה שאתם מתבוננים בנד המים המופלא, שלא זז ממקומו, נעצר וקפה, המים, כן? המים שיורדים לים המלח הלכו להם, והמים, כן? מכיוון ים כנרת, נעמדו. באותה שעה איזה כוונה אתם צריכים כוון? מה הכוונה? על מנת כן תעברו. איזה, מה פירוש על מנת כן? על מנת שתורישו את יושבי הארץ. ואם לאו, אם לא זו תהיה כוונתכם, מים באים ושוטפים אתכם. וכן מצינו שאמר להם יהושע בעודם בירדן. Okay. ישוע פרק ד', כך נאמר שם בעודם בירדן. זה מביא הגמרא מסכת סוטה. מה בעצם יש לנו כאן? כן? את זה ראינו גם מקודם ככה, קצת ברמז, את העניין של הכנעני מלך ארד. כמו שאמרנו, מה עניינם של עמי כנען? למה צריך להוריש את יושבי הארץ? יושבי הארץ, כל תפיסת עולמם זה להראות שיש רק טבע. אין אלוקות. ושבע המידות הרעות שעליהן דיברנו, שבע מידות שמטפחות את התפיסה הגשמית של האדם. מה אתה רואה? מסתכל על הזולת. מה אתה רואה? בשר. בגד, שיער, עיניים. מה אתה רואה עוד?
כלום.
מה, אתה לא רואה נשמה? לא, רק מהמור. כן? שבו לכם פה, העם הדומה לחמור. כן? אברהם אבינו, ענן קשור על הר המוריה. שתי נעריו ממתי השקר. כמו שאומר הפיוט. מה, הם לא רואים שום דבר? אתם לא רואים שם ענן קשור על הר? לא, לא רואים כלום. רואים רק איזה פסגה של הר. שבו לכם פה עם החמור. עם הדומה לחמור. אין לו כישרון לראות תכנים רוחניים. עמי כנען, עניינם זה לנתק בין הראייה האמונית לבין הראייה הטבעית. הכל טבע, מתחילה ועד סוף. אין פה שום הגמה, אין פה שום מהלך, אין פה שום צמיחה. אנחנו שבועים בתוך שבלונה של חיים ומוות, של גדילה, של צמיחה ונבילה. זה המציאות. ממילא מה שנותר לנו זה ליהנות מה שהעולם הזה נותן לנו, ליהנות מהשולחן הארוך של העולם הזה, אכול ושתו כי מחר נמות. וחושך זה מלכות יוון, שהחשיכו עיניהם של ישראל. זה היה עניינם של יוון. לפתות את עם ישראל, לפתות את עם ישראל, להתרחק מדרך האמונה ולהבין שכל מה שיש לנו, יש לאדם, זה בעצם מה שהוא רואה כאן ועכשיו. זה עמי כנען. כשאתם נכנסים לארץ דרך הירדן, מה קורה לכם שם בירדן? נס. הנס מה הוא מבטא? את גבורת הרצון האלוקי על הטבע. זאת אומרת, לעבור את הירדן אי אפשר מבלי להיות מלא באמונה הזו של גבורת הרוח על החומר. מהו הפעם הראשונה שזה קרה? לפני הכניסה לארץ? בירדן. פעם יותר נכון, או לפני הכניסה לארץ, זה קורה בירדן, שם אנחנו מקבלים את הקוד. זה הקוד. אי אפשר להיכנס לארץ ישראל מבלי להבין שהרוח שולטת בחומר. אני קורא לכם את הים, את הירדן. זה סימן בשבילכם מה אתם באים לעשות בארץ ישראל. מהו הביטוי העיקרי, המעשי, שיוצא מקריאת הירדן? הורשת עמי הארץ. ביטול אמונותיהם. סילוק התפיסה הטבעונית השלילית. אם אתם לא תורישו את יושבי הארץ, אם תיתנו להם מדינה, סימן שאתם לא מבינים בכלל למה נכנסתם לארץ. לא באתם להיות עם ככל העמים. לא. יש לכם מגמה אחרת. באתם לקדש עולם במלכות שדי. באתם לאכול בקדושה, לעסוק במסע ומתן של אמונה, לקדש את חיי האישות שלכם. באתם לחיות פה חיים של קדושה. הרי קראתי לכם את הירדן. זה היה הרמז. תיזהרו, אל תשאירו את יושבי הארץ. כי זה נגד. זה כמו זבוב בתוך חבית של שמן רוקח, שמן משובח. יש זבובי מוות, כן? כתוב פסוק, זבובי מוות יבאישו רוקח. כאשר יש שמן, כן? מזוכח וטהור, ונופל לפנים זבוב, ככל שהשמן יותר טהור, ככה הזבוב יותר ממאיס אותו. מה שאין כן, אם התחולה היא לא כך טהורה וזקה, יש קצת לכלוך, מוציאים אותו ונגמר הסיפור. ככל שדבר יותר זך ועדין, ככה אפילו לכלוך קטן, ניכר לה וממאיס את כל השמן. זבובי מוות יבאישו רוקח, כן? טהרת המגמה של עם ישראל בארץ ישראל, היא גורמת לכך שברגע שאתה משאיר ולו תפיסת עולם שגויה בתוך ארץ ישראל, זה דבר שממנו כבר יכול להתפתח קלקול אדיר, כמו שכתוב בהמשך, נראה בדברי רש"י. אז אם אתם, אם לא זו כוונתכם בשעה שאתם עוברים את הירדן, בשעה שעיניכם רואות את הנס הגדול הזה, אתם לא מעוררים בכם את הכוונה להוריש יושבי הארץ, אתם לא מבינים את הפועל היוצא של קריאת הירדן, המים באים שוטפים אתכם. למה הם באים שוטפים אתכם? כי הטבע חוזר למהלכו, ומצד מהלכו הטבעי של הטבע, טבעם של מים לזרום, ואתם עומדים בדרכם. כל דעלים, כמו שאמרנו, גבר. שהטבע זורם, הוא לא מבחין, הוא זורם על מי שנמצא בדרכו. אם אתה פוגש איזה גל פרא שפורץ מעמקי האוקיינוס, ואתה עם הסירה שלך, זה לא יעזור לך. גל פרא, טבעו להטביע כל מה שעומד בקרבותו. מה לעשות? הוא יטביע אותך. גם אם הספינה שלך היא ספינה, לא יודע איזה ספינה. גם אם היא הטיטניק, זה לא משנה. אתה מתנגש בקרחון, אתה עומד בדרכו, מתגלית. תכף ומיד, התפיסה הטבעית. כלומר, במקום שאתם מתרפים מהתפיסה של הקדושה, ממילא הטבע חוזר לתפקד במהלכו ושוטף אתכם. באים המים ושוטפים אתכם, כי אתם עומדים בדרכם, ואין לכם עדיפות על פני הטבע. ממשיך רש"י, אומר בהמשך, איך יבוא לידי ביטוי חלילה, הקלקול הזה של אי ההורשה מן הארץ. תראו בפסוק נ"ה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, שימו לב, היה אשר תותירו, הכוונה היא גם למידה המינימלית, אפילו אם תשאירו מעט שבמעט, והיה אשר תותירו מהם, כן? אם לא תורישו את יושבי הארץ, היינו יכולים לחשוב, בסדר, לא הורשנו את כולם, כמעט את כולם, 99%. אומר הפסוק, אשר תותירו, גם אם זה אחוז אחד, מהם תצא הרעה. והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם, אומר רש"י, כן, והיה אשר תותירו מהם יהיו לכם לרעה לסיקים בעיניכם ליתדות המנקרים עיניכם. כלומר, השפעה שלילית אחת, כאשר אנחנו משאירים את התפיסה הכנענית, כן, המתנגד לקדושה. השפעה אחת זה כי יתדות המנקרים, כן, המנקרים עיניכם. תרגום של יתדות, סיקיה, סיקיה. ולצנינים זה משהו אחר, מעניין. מה זה צנינים? פותרים בו הפותרים לשון מסוכת קוצים, הסוחכת אתכם, לסגור ולכלוא אתכם, מעין יוצא ואין בה. השפעה גויית של טומאה, היא גורמת לנו שתי דברים. קודם כל, היא מסמת לנו את העיניים. מה זה סימוי העיניים? סימוי העיניים זה חולשת, שאמרנו מקודם, חולשת הראייה הרוחנית. אנחנו כבר לא רואים. למה באנו לארץ ישראל? מה המגמות ארוכות הטווח שלנו? אנחנו כבר לא חושבים על בית מקדש, לא חושבים כבר על נבואה, לא חושבים על מלכות בית דוד, מסתפקים, אני יודע, בסדר, ראש ממשלה, כן, שמאלי, ימני, ראש ממשלה, יש מי שינהל את המדינה, אני יודע מה, פעם בארבע שנים בוחרים ראש ממשלה, נגמר זה פה, כמו בכל אומה מתוקנת, אבל בית מקדש, מי בכלל מדבר על דברים כאלה? זה ההשפעה הישירה של הטומאה. אנחנו מפסיקים לחשוב רחוק, מפסיקים לחשוב עמוק, זה יתדות המנקרות עינינו. ממילא, שהמבט ארוך הטווח שלנו, שאנחנו מפסיקים לראות מסוף העולם ועד סופו, ברגע שאנחנו מפסיקים כבר לכוון את העין שלנו מול העין האלוקית, עין בעין, יראו שהעין שלנו לא מכוונת לעין שלו, שמתבטאת בדברי הנביאים, נבואות עתידיות, ביום ההוא, במלאה ארץ דעה את השם, שהעין שלנו כבר לא מסתכלת רחוק, ואנחנו חיים כאן ועכשיו, כמו שאמרנו, מתפתחת צורת חיים חומרנית נוראה, ואז מופיע השלב הבא, אתה כלו בתוך היצרים, ואין יוצא ואין בא. אתה כלו בתוך כלא של יצרים, זה הקוצים, הקוצים הם יבשים, זה ביטוי לאותו יובש רוחני. ברגע ש, כן, הצמח מתייבש, הקוץ נעשה קשה ודוקרני. אבל בעוד שהברזל מציין את הפגימה האיכותית, הרי ברזל ממית בכלשהו כידוע. ברזל ממית בכלשהו. לגבי אבן נאמר, פרשה שלנו, אבן יד. לגבי ברזל לא נאמר במידה, למה? כי וידוע שברזל ממית בכלשהו. זאת אומרת, הברזל הוא איכותי. כן? הוא לא צריך להיות משהו גדול כדי להמית בן אדם. אבן, היא צריכה להיות במידה מסוימת כדי שתמית. אבל הברזל זה משהו אחר. כלומר, הברזל, יתדות ברזל, זה מציין את הצד האיכותי, את הפגימה של היסוד הרוחני של עם ישראל. הטפטוף של תומעת הגויים אל תוך המוחות והלבבות, והפגיעה בשמן האמונה שנכנסו יוונים להיכל, תימו את כל השמנים. זה תומעת המידות, זה תומעת המחשבות ותומעת המעשים. הביטול של אור הנשמה, ההקהיה של אור הנשמה, מכיוון שאור הנשמה, כן, הוא הולך ונחלש, ממילא אדם נופל לתוך היצרים שלו, ואז הוא כלו, זה הכלא, זה כלא של תאוות, כלא של יצרים, שני הדברים גם יחד. כל זה קורה כאשר אנחנו לא מבררים, כן, את הבירור המוחלט, כן, ביחס ליושבי הארץ הזו, בדור הזה, יש לנו את האימות, כן, אל מול חבורת הפרחחים הזו, שדורשת לה ריבונות, שמבקשת לה, כן, מדינה משלה, כן, הכל שקר, הבל הבלים, אבל זה הכל תלוי בנו. שאנחנו ניתן את הטענה שלנו, הצודקת שלנו, ונטען אותה לא מאיזה כוח של איזה חיצוני, של איזה מאבק חיצוני של אגו, אלא מתוך הכרת צדקנו. שזה הכבוד, זה ענני הכבוד. שכבודנו יגלה, ממילא, כן, הם ינסו להילחם. אבל, זה ברור שאנחנו מנצחים לא בזכות הכוח, אנחנו מנצחים בכוח הזכות. אנחנו ננצח בכוח הזכות. כמובן שכוח הזכות יעניק לנו גם כוח פיזי. אף פי שלא נצטרך יותר מדי כוח פיזי. די לנו להיות כמו דוד המלך. באזור הרועים שלו, אם הרוגת קיים חמישה, כן, אבנים ואיזה תרמיל קטן בצד, די לנו להיות בלבוש מינימלי. והלך צדקנו לפנינו. כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אבל אם נאבד את הזכות שלנו, נתחיל להיות עטופים כמו גוליאת הפלישתי. עוד שריון ועוד שריון ועוד שריון, עד שהאדם שנמצא שם מתחת לשריון הוא כזה קטן ועלוב. והוא סומך על השריונים שלו. וילד פלסטיני קטן שזורק אבנים, הוא מסתתר שם בפנים, מתחת לכסדה, בתוך הצריח וכן הלאה. כבודם של ישראל גלה, במובן הזה. זה דבר צריך להחזיר לעצמנו. אבל ברור שאם אנחנו לא נלך בדרך הזו, כפי שאומר פה פסוק, זה צריך להיות חינוך לאומי. זה לא דבר שאפשר לגאור אותו ולהגיד, זה לא. זה חינוך. זה ודאי שזה חינוך. קודם צריך לחנך את עצמנו. נאי דורש נאי מקיים, זה לא שאנחנו באים ואומרים, אנחנו הצדיקים, ודאי שלא. אם יש יהודי אחד שלא מאמין בזכותנו על ארץ ישראל, סימן גם שאצלנו חלש משהו. אנחנו לא יכולים להתהדר במילים יפות ודרשות, כמו ששם אני אומר, ולהגיד, התיקון הוא שם. אם יש יהודי אחד שמוכן לתת שתי מדינות לשתי עמים, סימן שאנחנו פה, במקום הזה, לא עושים את מלאכתנו נאמנה כמו שצריך. ויש מה לעשות. אז בשבת עשינו בקריאת גד, ברוך השם, מקומו של הפלישתי, אולי זה באמת התיקון הגדול, כמו שאמר הרב ערן, התיקון הגדול שבאנו לקריית גת כדי לתקן את פעולתו של גוליית מגת, גוליית מקום השבוע היה בגת. אז באנו לשם, כן, באמת לחזק את אחדות ישראל, סביב התורה כמובן, כן, פתיחת הלבבות והתחברות לעם ישראל, שזה באמת התיקון אל מול אותם גויים שרוצים להפריד אותנו אילו מאילו, להפריד אותנו מהתורה, להפריד אותנו אלו מאילו, ולהשיב את ענני הכבוד המגינים והשוחחים. נעצור כאן.